אלא הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו ויאמר שלחני כי עלה השחר. ויאמר לו אשלחך כי אם בירכתני. ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. פסוק למד ב' ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע לריחו. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד אנשה. אחת הפרשות הסתומות ביותר בכל התורה, אם לא הסתומה שבהם, זוהי פרשת היאבקות יעקב עם המלאך. דברים מאוד סתומים, לא מובנים, והקושי היותר גדול בזה, שהרי אם כל ספר בראשית הוא מעשה אבות סימן בבנים, איך בפרשה סתומה כל כך יש סימן בבנים? אז בואו ננסה ללמוד את הפרשה, מה שמגלים לנו רבותינו הקדמונים, ונראה איך הפרשה יורדת עד אלינו. הפרשה הזאת מביאה אותנו למספר שאלות. ראשית, התורה מספרת שיעקב מעביר את נשיו, שפחותיו, 11 ילדיו, אז נאמר, ויעבור את מעבר יבוק, פסוק עבדלת, ויקחם ויעבירם פעם נוספת את הנחל, ופעם שלישית, ויעבר את אשר לו. השלוש פעמים התורה מתארת שיעקב עובר ומעביר את המשפחה ואת כל אשר לו. אם כן, איך קורה שפתאום יעקב נשאר לבד? הרי הוא עובר ומעביר את כולם איתו. אז איך קורה שהוא נשאר לבד? אומר הרשב"ם בקטע השני, ויוותר יעקב לבדו, כלומר שהעביר כל אשר לו, שלא היה עוד לעבור אלא הוא לבדו, ורצה לעבור אחריהם כי לברוח דרך אחרת. שלא יפגשנו עשיו, נתכוון. זאת אומרת, ליעקב יש פה תוכנית מאוד מתוחכמת. הוא רוצה שמצד אחד כל המשפחה תהיה בארץ. הוא גם יגיע לארץ. אבל ברור לו שעשיו מחפש רק אותו. לא את נשותיו ולא את ילדיו. אז הוא יעביר אותם במקום הכי נוח, ואחרי שכולם יעברו, הוא פשוט עם החשיכה, עם החושך יברח וייכנס לארץ במקום אחר, מתוך תקווה שיום אחד הוא יחזור ויפגוש את המשפחה. אז הוא יהיה בארץ, המשפחה תהיה בארץ, כי הקדוש ברוך הוא הרי ציווה לחזור הביתה, אז כולם חזרנו, אבל לא נהיה ביחד תקופה מסוימת, ומתוך תקווה להיפגש עם המשפחה בהמשך. זו הייתה התוכנית של יעקב, כך אומר הרשב"ם. ואז מופיע האיש, שאנחנו יודעים שהוא המלאך, והוא נאבק עמו, שלא יוכל לברוח, הוא רוצה שהוא יחזור בחזרה עם כולם, ויראה קיום הבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שלא יזיקהו עשיו. לא שחס וחלילה יעקב לא האמין, הוא האמין רק הוא חשב, כרגע, מבחינה פרקטית, כדאי להיכנס לארץ בצורה הזו. אומר לו אותו איש שנאבק, כמו לא, אתה חוזר עם כולם ביחד. אז מה קורה? אז לפי ההסבר הזה בואו נלך הלאה. וזה מה שלא מובן לי בהסבר של הרשב"ם. אז הוא נאבק כמו, מגיע הבוקר, ויער כי לא יכול לו. זאת אומרת, אותו איש מבין שהוא לא יכול להביא את יעקב שיחזור עם משפחתו. ומה הוא מבקש? ויאמר, שלחני כי עלה השחר. אז מה יעקב צריך לעשות? לשלוח אותו. הרי הוא לא נותן לו, הוא רוצה, אותו איש רוצה להחזיר את יעקב למשפחה. יעקב כרגע לא רוצה להיות איתם, כי הוא מבין זוהי הדרך להינצל, זוהי הדרך להישאר בחיים. הוא ייכנס ממקום אחד, המשפחה ממקום אחר. מישהו מנסה לעצור אותו. מישהו מנסה לחבר אותו למשפחה עכשיו. הוא לא מצליח אותו מישהו. אז מה יעקב צריך לעשות לו? לשלוח אותו. למה? כי הרי כל רגע הוא קריטי. אולי עשיו יגיע. ואם עשיו יגיע, מה יקרה? הוא יתפוס אותו. והרי יעקב רוצה להמשיך להגיע ממקום אחר. אז לכן, מדוע יעקב עוצר את אותו האיש ואומר לו ברחני? למה? הוא לא משחרר אותו מיד וממשיך לברוח ולהיכנס לארץ מכאן שהוא רוצה. לכן בא רשי, החותם של הרשב"ם, ומסביר הסבר אחר. ויוותר יעקב, כותב רשי, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. שכח פחים קטנים וחזר עליהם. למה? מה זאת אומרת שכח פחים קטנים וחזר עליהם? מישהו ששוכח כמה פחים הוא חוזר עליהם? אז מסבירים בגמרא בחולין, בקטע הרביעי, אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פחים קטנים. מכאן לצדיקים, שחביב עליהם ממונם יותר מגופן. וכל כך, למה? לפי שהם פושטים ידיהם בגזל. זאת אומרת, אומר יעקב, מה שיש לי זה באמת שלי, לא השגתי את זה במרמה, אז הוא רוצה לשמור את כל מה שיש לו, להשתמש עם כל מה שיש לו. גם אם זה פח קטן, גם על זה הוא חוזר. כך מסביר רשי. וכאן מופיעה שאלתנו הראשונה. אני מבין שאדם רוצה לשמור את כל מה שיש לו כדי להשתמש עם זה מתי שצריך, אני מבין. מה שאני לא מבין, הרי זה שעת סכנה. יש פה הרי בעיה שעשיו יכול לתפוס אותו. אז השאלה היא, מדוע יעקב חוזר על פחים קטנים בשעה שהוא מכניס את עצמו לסכנת נפשות? אולי עשיו יתפוס אותו. זה הזמן להתעסק עם פחים קטנים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בשעה שהוא חוזר על אותם פחים קטנים, המלאך, האיש שעדיין הוא לא יודע שהוא מלאך, נאבק עמו, ובמאבק הזה אומרת לנו התורה, ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו. אומרים על כך חז"ל בקטע החמישי, ויגע בכף ירחו, נגע בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שאין עתידים לעמוד ממנו, ואיזה זה? זה דורו של שמד. זאת אומרת, אומרים לנו חז"ל, פגיעה בירך של יעקב מסמלת, רפריזנט, פגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמן. ושאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין פגיעה בירך של יעקב לפגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמן? איך פגיעה בירך מסמלת פגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמן? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, אחרי שיעקב מתברך בברכת המלאך, ויזרח לו השמש, פסוק למדבק בקטע הראשון, כאשר עבר את פנואל והוא צולע על יריחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. נאמר על כך ברדק בקטע השישי, על כן לא יאכלו בני ישראל, בני יעקב אסרו על עצמם כדי לעשות קו לכבוד אביהם של הקבו, והם ציוו לבניהם ולבניהם ולבני בניהם עד היום לא לאכול את גיד הנשה, ונאסר להם ולבניהם ולבני בניהם עד עולם, וכתבו משה רבינו בתורה ללב כאחד מלווי התורה על פי השם. אבל לפי שנאסר קודם מתן תורה, כתבו במקומו להודיע הטעם שנאסר בעבורו. זאת אומרת, אומר לנו הרד"ק, שהסיבה שאנחנו בעצם לא אוכלים את גיד הנשה, זה כבוד לסבא שהירך נפגעה, אז לכבוד סבא לא אוכלים את גיד הנשה. והשאלה היא, איזה כבוד הוא לסבא יעקב בזה שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה עד היום הזה? גיד זה החלק שמחבר את הרגל לחלק העליון. אז נקודת החיבור היא על ידי גיד, ונס. אז על ידי הגיד הכל מתחבר, ואת זה אנחנו לא אוכלים עד היום. למה? כבוד לסבא. איזה כבוד יש לסבא בזה שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה עד היום הזה? אלה למעשה שלושת השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה פה באמת דבר פילי פלאים. שוב בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה היא, מדוע יעקב מסכם את עצמו וחוזר על פחים קטנים? הרי בזה למעשה יש פיקוח, סכנת נפשות, עשיו יכול לתפוס אותו. שאלה נוספת, איך פגיעה בירך מסמלת פגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמד? ושאלה שלישית, איך אנחנו מכבדים את סבא יעקב בזה שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה עד היום הזה? אז בואו נתחיל ונראה פה באמת דבר פילי פלאים. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם עם רמח איברים ושסה גידים. זאת אומרת, כל חלק בגוף האדם יש לו תפקיד. תפקיד הידיים להוציא מהכוח אל הפועל את מה שאדם חושב ואת מה שאדם מדבר. אדם יכול לחשוב, לבנות וליצור, הוא יכול לדבר על הרצון שלו לבנות וליצור. מי שעושה את זה בפועל, אלו הם הידיים. איתם בונים, איתם יוצרים, וגם איתם להפך מחרימים. אלה תפקיד הידיים. בצד החיובי, לבנות וליצור. אבל לא מספיק שלאדם יש כוח בידיים לבנות וליצור. צריך עוד כוח. וזה כוח הרגליים. כוח ההילוך. עם הרגליים אני יכול להלך ממקום אחד למקום אחר. אם אדם היה בונה ויוצר רק במקומו, והוא לא היה מסוגל ללכת, הכל היה נהרס ונחרב אחרי דור מקסימום שניים. בזה שהאדם יכול ללכת ממקום למקום, ולבנות וליצור ולהעביר את הרעיון שלו למקומות אחרים, זה גורם שמה שהוא יוצר ובונה נשאר דורות דורות, ויש דברים גם שנשארים לנצח נצחים. אז למעשה האדם צריך גם את כוח היצירה בידיים וגם את כוח ההילוך ברגליים, להעביר את מה שהוא בונה ממקום למקום. סבא יעקב מבלה למעלה מ-20 שנה בבית לבן, ושם הוא לומד שבעצם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נברא לכבודו. זאת אומרת, יש לו תפקיד ואפשר להשתמש עם זה להביא כבוד שמיים. לא תמיד יודעים מתי, לא תמיד יודעים איך, אבל לכל דבר יש את התפקיד שלו. דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל מה בראת העכביש וקורי העכביש, את החוטים האלה שהעכביש יוצר? אין לזה שום תועלת. הראה לו הקדוש ברוך הוא שהחוטים האלה הצילו את חייו, שהוא נכנס למערה, ושאול וחייליו רוטפים אחריו, ופתאום הם מגלים נערה שבכניסה היא כולה מכוסה בקורי הכביש. הם אמרו חבל להיכנס, בטח אף אחד לא נמצא כאן. אז הנה, דבר קטן, שדוד בעצמו לא הבין מה זה חשוב ומה צריך את זה, פתאום התברר לו או כמה זה חשוב, זה הציל את חייו. אותו דבר משה רבינו, עומד מול פרעה ואומר לו, תבין, אנחנו מפה יוצאים, כולנו, לא רק אנו, נשינו, בנינו, בנותינו, טפינו, הכל. אנחנו לא משאירים פה פרסה. אחרי מכת חושך, אומר לו פרעה, אתה יודע מה? טוב, תלכו אתם, נשיכם, בניכם, בנותיכם, טפכם, אבל את הצון תשאירו פה. אומר לו משה, חבל על הזמן. אנחנו לוקחים את הכל, כי אנחנו לא הולכים לטיול. אנחנו הולכים להקים עם, והעם שלנו יראה לכל העולם איך גם הצון, גם הבקר, גם הסטנדר, גם הכיסא, וגם כל דבר יש לו תפקיד להביא כבוד שמיים. לא דרו את זה בעולם בשביל סתם. אפשר להשתמש עם זה להביא כבוד שמיים. לכן תבין פרעה, או הכל או כלום. תחליט. אתה רוצה שנצא עכשיו? טוב. אתה לא רוצה? זה יצא בעל כוחך. קבל עוד מכה. אבל בסוף נצא עם הכל. את זה למד משה, את זה למד יעקב בבית לבן. אנחנו חוזרים הביתה להקים עם, והבסיס של העם הזה, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. לכן, הוא חוזר על פחים קטנים. נכון, לפח הזה אולי אין חשיבות. זה דבר קטן. אבל אני רוצה עכשיו, בשיעור הראשון, ללמד את המשפחה שעוברים את הירדן, גם דבר קטן יש לו חשיבות. אם לא היום, אז מחר. והוא הולך לסכן את נפשו בשביל הרעיון הזה. כי בלי הרעיון הזה, בלי היסוד הזה, אנחנו נהיה ככל העמים בית ישראל. זה אחד הדברים שמבדילים אותנו מכל העמים. שאנחנו מבינים שהכל זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן, את זה יעקב מבקש ללמד. כאן מופיע המלאך ואומר לו, את זה אתה לא תלמד. אני לא אתן לך לחזור עם הפחים הקטנים. אני פה עוצר אותך. אני פה גומר עם הסיפור הזה. ויעקב נשאר לבד בלילה, והוא נאבק כל הלילה, ובבוקר, שאותו מלאך מגלה שהוא לא יכול להכניע את יעקב, כי המלחמה הזאת הייתה מלחמה של חיים ומוות. כי אם יעקב יצליח להעביר את הרעיון הזה בעולם, לאסב לא יהיה הרבה מה לעשות. אז כדי שאסב יחיה, יעקב צריך לגמור את הסיפור עכשיו. אבל הוא לא מצליח, המלאך. אומר המלאך, לא הצלחתי. בקטע השביעי, ויער כי לא יכול לו, כלומר לא יכול להוציא את ישראל מייחודו של מקום. הוא לא מצליח להוציא את יעקב מהחיבור לרעיון הזה. אומר המלאך, לפחות דבר אחד אני אעשה. אני אתן לו מכה חזקה ברגל, שהוא לא יוכל ללכת. ואם יעקב לא יוכל ללכת, הוא לא יוכל להעביר את הרעיון הזה ממקום למקום. הרעיון החשוב הזה שהוא רוצה ללמד, יישאר במקום שבו הוא יחיה. הוא לא יוכל ללמד את זה במקומות שונים. אז הוא פוגע לו בירך. והפגיעה היא פגיעה כואבת, ויעקב צולע על ירחו, אבל אחרי שבוע שבועיים, זה עובר, ויבוא יעקב שלם. זה יסתדר. אבל כפי שכבר כולנו יודעים, לפעמים אדם מקבל מכה חזקה ברגל, וזה כואב, שבוע, שבועיים, והצבעים של המכה מתחלפים, ובסוף הכל נהיה בסדר, והוא הולך, והוא מרגיש טוב, וחודשיים, שלושה אחר כך, באמצע ההליכה ברחוב הוא נופל, ומתמוטט. מה קרה? הייתה פגיעה לא רק חיצונית, הייתה גם פגיעה פנימית. הפגיעה הפנימית לא הפריע לו, הוא לא הרגיש אותה. היא רק יצאה כמה חודשים אחר כך. שאדם לפעמים מקבל איזה מכה בראש, אומרים לו מיד לך תעשה בדיקה שהכל בסדר. כי יכול להיות שעכשיו הוא מרגיש מצוין. אבל מי יודע, אולי זה יצא חס וחלילה כמה חודשים אחר כך וזהו. אז יש פגיעה שרק יוצאת אחר כך. אומרים חז"ל, זה בדיוק מה שקרה עם יעקב. יעקב קיבל מכה, הוא צולע על יריחו. הוא לא הרגיש בפגיעה פנימית. אחרי כמה שבועות, ויבוא יעקב שלם. אבל הפגיעה הזאת הייתה גם פגיעה פנימית, שהיא יצאה דורות אחר כך. באיזה דור? כמו שראינו בקטע החמישי, ויגע בכף יריחו, נגע בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שהן עתידים לעמוד ממנו, וזהו דורו של שמע. הפגיעה הזאת היה לה אפקט דורות אחר כך, בדורו של שמע. מה קרה באותו דור של שמע? איזה דור מתכוונים חז"ל? אז אומרים לנו חז"ל בקטע השמיני, ויגע בכף יריחו, זה המילה. וכן גזרה מלכות הרישה שמד שלא ימולו את בניהם. זה נאמר במגילת אנטיוכוס, שאחד מהגזרות הקשות בימי היוונים, זהו דורו של שמד, כי שם המלחמה הייתה בפעם הראשונה מלחמה רוחנית, לא רק מלחמה פיזית, להעבירם מחוקי רצונך. אז נאמר בקטע התשיעי, בהיות זה כאשר היה דבר המלך נחפז, מצאו איש אשר מל בנו, ויביאו האיש ואשתו, ויתלו אותם כנגד הילד. וגם אישה אשר ילדה בן, אחרי מות בעלה, התם על אותו לשמונה ימים, ותעל על חומת ירושלים, ובנה המעול בידה. ותען ותומר, לך אומרים בגריס הרשע, אתם חושבים לבטל מאיתנו הברית, אשר קוראת עמנו ברית אבותינו, לא נבטל ממנו. שבת, ראש חודש ומילה, מבנינו לא יוסר. לא יעזור לך שום דבר, אומרת אותה אמא עם התינוק ביד. ותפל בנה לארץ ותיפול אחריו, וימותו שניהם כאחד. ורבים מבני ישראל אשר היו עושים כן בימים ההם, ולא שינו ברית אבותם. זאת אומרת, זה היה הזמן של שמד. ניסו להעביר אותנו על חוקי רצוננו. על חוקי רצונו של הקדוש ברוך הוא. וחז"ל מגלים לנו את זה כבר בתחילת התורה, במאמר חז"ל נפלא, בפרשת נוח, שנוח שולח את היונה, אמר רבי פנחס בקטע העשירי, רצה הקדוש ברוך הוא לנסות את ישראל, ושלחם לבבל, שנאמר וישלח את היונה מאיתו. מי זאת היונה? כנסת ישראל. ראה מכתיב בה, ולא מצא היונה מנוח, לכף רגלה. הכביד אולה מלך בבל ברעב, בצמא, בהריגת צדיקים הרבה, ומשום כובד עול ותה שובל התיבה. אחרי 70 שנה היונה לא מצא מנוח לכף רגלה, חוזרת, חזרה בתשובה וקיבלה. חטא כנסת ישראל כבתחילה, והוסיף להגלותה, שנאמר ויוסף שלח את היונה מאיתו בגלות אחרת של יוון. ואמר רב גלות יוון אחשיך פניהם בישראל כשולי גדרה. היה כזה חושך כמו הגדרה, הפת מבחוץ, שהכל שחור. ומרוב צערה ודוחקה, מה כתיבה? ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה היא, עלי זית טרף בפיה. עלי זית. מסבירים חז"ל, לולי שאיר הקדוש ברוך הוא, רוח הכהנים, שהיו מדליקים, נרות בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם, ובכל פעם שבה בתשובה ונתקבלה. אז הנה כבר בתחילת הדרך רומזים לנו על אותו דור שפניהם של ישראל יהיה כשולי גדרה וחושך על פני תאום. זוהי מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. ומה? לא בהריגה פיזית, בהריגה רוחנית, להעבירה מחוקי רצונך. מה היה בדיוק המלחמה שם? על מה בדיוק נלחמנו? על מה בדיוק חשמונאי ובניו נלחמו? זה פילי פלאים. אומרת הגמרא בשבת בקטע ה-11, מהי חנוכה? תנו רבנן, בכ"ה בכסלו, יומי דחנוכה תמנה אינון, 8 ימים, ולא לנספד גאון, ולא להתענות גאון, לא מספידים ולא מתענים בימים האלו. כשנכנסו יוונים להיכל, מצאו כל השמנים, טימאו כל השמנים שבהיכל. כשנכנסו יוונים להיכל, שימו לב, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי, וניצחו, בדקו, ולא מצאו, אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים, בהלל והודעה. שואל המהר"ל, אני לא מבין, זה חנוכה? נס פח השמן? חנוכה זה נס המלחמה. מסעות הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זה חנוכה. ובכלל, ממתי יהודי אומר הלל על אפשרות לקיים מצווה? אם אני לא יכול לעשות מצווה כי אני אנוס, זה מאוד כואב, מאוד מצער, אבל זה מה שיש. אחר כך שאני יכול, אני עושה את המצווה. הלל אומרים רק אם ניצלים ממוות, אז אומרים הלל. או מצרה, או מסכנה. אבל לא אומרים הלל על יכולת לקיים מצווה. כך שואל המהר"ל. אז מה הכוונה בדברי הגמרא? נראה קטע קטן בקטע ה-12. ואם תאמר, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה ההדלקה, היו קובעים חנוכה? כי מה שחייב להודות ולהלל, זהו כאשר נעשה לו נס, ובשביל הצלתו, ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות המצווה. כי אין המצווה הנאה אל האדם. אז מה פתאום אומרים הלל בגלל הנס של פח השמן? מאוד לא מובן. אומר המהר"ל, נעשה הנס בנרות, כי היוונים היו מטמים את ההיכל. שכך כוח יוון מיוחד, להתגבר על ההיכל יותר מכל האומות. וסימן לדבר, איכל, זאת אומרת קודש, עולה למספרו סמך אי. איכל זה 65. יוון מספרו סמך בב, 66. להורות, כי יש למלכות יוון כוח גובר על האיכל. ובזה מתמים את האיכל. ולכן כשגברו על האיכל, תימו כל השמנים. ודווקא שמנים, כי שמן מיוחד לקדושה. והוא עיקר הקדושה. ואף בזה שלטו יוון, וטימאו כל השמנים, ולא נשאר רק פח אחד כתום שהיה מונח בחותם של כהן גדול, כי כהן גדול יש לו קדושה על קדושה, כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים הקודשים, וזה קדושה על קדושה, ומצד זה אין ליוונים כוח. עד כאן. מה אומר כאן המהר"ל? פילי פלאים. אומר המהר"ל, היוונים תימו את כל השמנים. אז אם הם תימו את הכל, אז איך מצאו פח אחד בחותמו של כהן גדול? אומר המהר"ל, מה זה קודש? קודש, פירושו של דבר, פרוש. קדושים תהיו, פרושים תהיו. בואו היוונים ואמרו, רוצים בית כנסת? בבקשה, יש בית כנסת. רוצים ישיבה? נעשה לכם ישיבה. אבל רק בבית הכנסת, רק בבית המדרש, רק במקומות הקדושים האלה, תעשו מה שאתם רוצים. בחוץ, כלום. זאת אומרת, לא מעבירים שום דבר החוצה. בזה הם פגעו. הם פגעו בקודש, אבל הם לא פגעו בקודש קודשים. מה זה קודש קודשים? אני אסביר את דבריי, זה יהיה ברור מאוד. קודש קודשים זה היכולת לחבר את החול ואת הקודש ביחד. למה? כי קודש קודשים זה המקום הכי קדוש. וכהן, כהן גדול, הוא אדם, הוא בשר ודם. בשר ודם, אדם יש בו גם צדדים של חול. צדדים שאינם קודש. אז האדם הזה, הכהן הגדול, שהוא בשר ודם, נכנס לקודש הקודשים. זאת אומרת, יש כאן חיבור של חול וקודש ביחד. הוא נכנס ביום הקדוש, למקום הקדוש, האדם, בשר ודם. אז לכן זה נקרא קודש קודשים. היוונים ביקשו דבר אחד, לפגוע בקודש הקודשים שלנו, שזה למעשה היכולת לחבר את החול, את החול והקודש. את היכולת להבין שגם פח קטן נוצר כדי להביא כבוד שמיים. יעקב אבינו מוסר את נפשו על פחים קטנים, כי הוא מבקש ללמד את בני ביתו, תבינו, כל דבר שנברא, נברא להביא כבוד שמיים. וצריך לדעת להשתמש עם זה בצורה הנכונה ובזמן הנכון. מול זה נלחמים היוונים. אז אומרים חז"ל במדרש, זה לא לפנינו, מצאתי זה ממש כשעה לפני השיעור, הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה מסרת נפשך על פחים קטנים, חייך אני עושה נס לבניך בפח קטן של שמן. זאת אומרת, חז"ל מחברים ומקשרים את החזרה של סבא יעקב על פחים קטנים לפח השמן שנמצא בחותמו של כהן גדול. ועד כדי כך שחז"ל במדרש אומרים ויוותר יעקב לבדו, אז יש גרסה במדרש ויוותר יעקב, זאת אומרת דרשה במדרש, לא גרסה, דרשה במדרש, ויוותר יעקב לכדו. הוא נשאר לכד כדי ללמד את בניו, את בני ביתו, גם דבר קטן, הוא כלי לעבודת השם. רוצים לדעת מה זה חנוכה, אומרים חז"ל. כל חנוכה, כל האסנס, כל המהות של חנוכה, זה הפח הקטן הזה. כמה שהוא קטן, זה כל המלחמה. כי מה שהכד הקטן הזה מקפל, זאת התפיסה האמיתית שכל דבר בעולם נברא להביא כבוד שמיים. אם אני הולך להשתמש בכל דבר שיש לי, השאלה שאני שואל את עצמי, איך אני עושה עם זה שימוש להביא כבוד שמיים? זה ביקש יעקב ללמד את בניו. חייך, אתה מסרת נפשך על קדים קטנים, על פחים קטנים. נכון, שאלנו מה פתאום יעקב חוזר על פחים קטנים? מה פתאום? זה הרי סכנת נפשות, אומר יעקב, אני יודע. אבל זה כל החיים. שמבינים את זה יש את הכל, שאין את זה אין כלום. אז אני חוזר על זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככה, עתידים בניך בזכות זה, להינצל על ידי פח קטן. וזה למעשה, מה שאנחנו אומרים, בפיוט לחנוכה, בקטע ה-13, יוונים נקבצו עליי, אזי דיני חשמנים, ופרצו חומות מגדליי. אז ההבנה הפשוטה, ופרצו חומות מגדליי, זאת אומרת, הם הרסו את המגדלים ואת החומות. אומרים חז"ל בגמרא בפסחים, על הפסוק בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות. אמר רבי יוחנן, אני חומה, זו תורה. שדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. ורבא אמר, אני חומה, זו כנסת ישראל. שדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, באים חז"ל ואומרים, יש חומה ומגדל. החומה זוהי התורה. המגדל, תלמידי חכמים. מה שהיוונים ביקשו, זה להיכנס בין החומה והמגדל. תורה כן, אבל לא תלמידי חכמים. יש תורה, יש עוד פילוסופיה, יש עוד מקצוע, יש עוד מדע שנקרא תורה. כמדע, למה לא? אבל תלמידי חכמים שחיים את התורה, זה לא. אני חומה, חומה זה כנסת ישראל, מגדל בתי כנסיות ובתי מדרשות? לא. לא לצרף את החומה למגדל. אין חומה ומגדל. זה מאוד מעניין. אנחנו עושים כל מיני דברים ובכלל לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מסובב את זה. כשחזרנו הביתה, בשנים הראשונות, הדרך שבה הצלחנו לעמוד מול כל אותם ישמעאלים שמסביב הייתה שיטת חומה ומגדל. מי שעשה את זה היה לו כוונות אחרות, אבל חז"ל מלמדים אותנו שהשיטה אז והשיטה היום ומחר היא חומה ומגדל. רק בשיטה הזאת אפשר לעמוד מול הישמעאלים. יש חומה, זה תורה. יש מגדל, תלמידי חכמים. יש חומה, זה כנסת ישראל. ויש מגדל, בתי כנסיות ובתי מדרשות. מי שיודע לחבר אותם, את הבית כנסת, לעבודה, למה שהוא עושה, את בית המדרש, למה שהוא עושה כל יום, זה הכוח לעמוד. מול היוונים אז, מול שרו של עשיו, ומול ישמעאל. אבל הכוח הזה, המבחן האמיתי במלחמה הזאת, מלמד אותנו יעקב, זה בעיקר כשהאדם נמצא לבד. ויוותר יעקב לבדו. כשהאדם נמצא לבד, הוא יכול לקבל החלטה לעשות מה שהוא רוצה. ובכל זאת הוא זוכר לחבר את התורה למה שהוא עושה. הוא זוכר לחבר ולדעת שכל דבר צריך להביא כבוד שמיים, ולא להפך. כשאדם יודע לחיות בצורה כזאת, זה השמירה, זה החוסן הגדול ביותר שיכול להיות. הראשון שלימד אותנו את הכוח הזה באופן מעשי היה יוסף. יוסף נמצא לבד, לבד במצרים. הוא יכול לעשות מה שבא לו. ויוותר יעקב לבדו. איך אמרנו בשבוע שעבר? כל מה שקרה ליוסף, ליעקב קרה ליוסף. גם יוסף נשאר לבדו. לבד, לבד. וכמה כשהוא היה לבד, הוא ידע לדעת. הוא ידע איך להתחבר לאביו, איך להתחבר לסבו, ולעשות את מה שצריך. אז מכוח הכוח הזה, אומרים לנו חז"ל בקטע ה-15, על הפסוק בשיר השירים, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, כנסת ישראל מדובר כאן. מה השושנה הזו ניכרת בין החוכים, בין הקוצים, כך היו ישראל ניכרים בין המצרים, שלא שינו את שמם, לא שינו מעשיהם, לא היו שטופים בזימה, לא שינו לשונם, ולא היה בהם לשון הרע. שמים לב לרשימה, לא שינו את שמם, לשונם, אבל מה חסר? מלבושם. הם כן שינו את מלבושם. כשאפרה ומנשה נכנסים לסבא לקבל את הברכה, סבא שואל, מי אלה? מה קורה פה? אומר לו יוסף, אבא, ואיך אני נראה? גם לי יש בגד מצרי. נכון. אבל מתחת הבגד המצרי, יש לי תמיד את הבגד היהודי. זה הבגד האמיתי שלי. לפעמים אני צריך להחליף את הבגד. לפעמים מחליפים את המלבושים, אבל אני לעולם לא מוותר על נקודת הפנים שלי. ואני יודע לחבר אותה לכל מה שאני עושה. גם אם הבגד הוא אחר, העבודה שלי היא אותה עבודה. העבודת השם בשדה ובבית היא אותה עבודה. הבגד לא גורם לי לשנות את תפיסת עולמי, מהי חובתי בעולמי. ככה אומר יעקב, ככם נא אליי ועברכם. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אם זה כך, את זה צריך להשאיר לדורות, את הכוח הזה. וזה, שאומרים לנו חז"ל, ילקוט שמעוני, שיעקב אבינו נלחם לבד, והראה, גם כשהוא לבד, הוא יודע למסור את נפשו, על האמת, מכוח זה הוא זוכה, וממנו יוצא עם שנאמר עליו, הן עם לבדד ישכון. אומרים חז"ל, פלאי פלאים, הן בלשון יוונית אחד. אלה היוונים שניסו להוציא אותנו מאחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. אלו היוונים שניסו להזיז אותנו מבורא עולם, מייחודו של מקום. אז הם, בלשון יוונית, המילה הן נקראת אחד. מה פירוש הדבר אומרים חז"ל? אנחנו עם אחד, אינו מחשיבן עם אומה אחרת. תדע לך שהוא כן. בוא תראה, אומרים חז"ל. חשוב כל האותיות, ותמצא כולן, יש להן זוג. אבל ה' ונון, אין להן זוג. הנה, א' ות' זה 10, ב' וח' גם 10, א' ת' 10, ב' ח' 10, ג' וז' זה 10, ד' וו' זה 10, ה' אין לה זוג. וכן, י' וצדיק זה 100, וכף ופ' זה 100, ול' וע' זה 100, ומ' וס' זה 100. נון אין לה זוג. שתי אותיות באלף ב' אין להם בן זוג, ה' והנון. הן עם לבדד ישכון. הבן זוג שלנו זה מי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו הראיה, והקדוש ברוך הוא הדוד. מוסיף הגר"א על המדרש הזה פלאי פלאי פלאים. אותו דבר גם במאות. כמו שיש לנו מאלף עתת, ומיוד עד צדיק, יש לנו גם קוף, ריש, שין וטף, זה 100, 200, 300, 400, וגם אחר כך, חף סופית, נון סופית, מם סופית, פי סופית, וצדיק סופית. כאילו כתוב, 400, 500, 600, 700, 800 ו-900. אז באותה שיטה, האות היחידה בלי בן זוג, זוהי האות חף סופית. יש לנו שלוש אותיות באלף בית, בלי בן זוג. ההי, והנון, והחף סופית. איך אומר שלמה המלך? אינך יפה רעייתי. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי את יפה רעייתי? שאת אינך. שאת יודעת להיות לבד. וגם כשאת לבד, את יודעת באמת מה חשוב ומה צריך לעשות. כי הבחינה האמיתית של האדם, זה לא שהוא נמצא בחברה. שהוא נמצא לבד. מי שיודע למסור את נפשו כשהוא לבד על רעיון של פחים קטנים, על הרעיון של הדברים הקטנים, הוא זוכה ובני בניו ניצולים מכוח פח קטן, והוא זוכה ובני בניו נקראים עם לבדד ישכון. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו בקטע ה-18, וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. אומרים חז"ל, קדוש ברוך הוא אומר לנו, נרצה או לא נרצה, נהיה לבד. יש לבד מתוך חוזק, מתוך עוצמה, ויש לבד מתוך צער וצרה. איכה ישבה בדד, בקטע ה-17. רבה אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. עכשיו לא שמעתם, לא רציתם להיות בדד, מתוך עוצמה, מתוך כוח שנובע מזה שאתם יודעים באמת מה עושים בחיים. אז קורה בדיוק הצד השני, עכשיו יהיה בדד מושבם, שנאמר איכה ישבה בדד. את זה מבקש יעקב ללמד אותנו, ואת זה בני יעקב רוצים שנזכור לדורות. לא אוכלים את גיד הנשה, כי זה הכבוד לסבא. כי בעצם אנחנו אומרים, סבא, הבנו מה לימדת אותנו, ואנחנו נשתדל להיות אחריך. גם כשנהיה לבד, נאבק, לא נוותר, נשתדל לעשות את מה שצריך, ומכוח זה זוכים לאור של השחר. נדמה לי שמה שמקפל את כל מה שאמרנו עד עכשיו, מכתב מאוד מעניין ששולח הרב אוטנר, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה של רב חיים ברלין, כאן קרוב אלינו, בתפשין י' ד', לאחד מתלמידיו שחזר משנת ישיבה או שנתיים ישיבה בארץ, וחזר לסיסטם של כאן. וכך כותב לו הרב אוטנר, אהובי חביבי, מכתבך לאחר חזרתך לחוץ לארץ הגיעני לנכון. האמת ניתנה לאמר כי הרבה נהניתי מקריאת מכתבך זה. הנאה הזו צמחה משני שורשים. נהניתי משני סיבות. לפני שתוכן הדברים וסגנונם ערוכים בטוב טעם ודעת, כתבת את זה באופן בהיר ויפה. ב', מפני שאינך מתבטא בגילוי לב על הנפתולים אשר בנשמתך. אתה כותב את הסטרגל, את המאבק שיש לך עם עצמך. וענייני בזה להגיד לך, כי לפי דעתי, נפתולים הללו, שאינך דן עליהם במכתבך, מקורם היא בתפיסה מוטעת, בעניין הנידון. וכאן הוא מתחיל להסביר. הרושם הכללי, המתקבל מדבריך, כי זוהי הנחה פשוטה אצלך. כי, סקלר קריר, היא דאבל לייף. למותר להגיד לך, כי מעולם לא הייתי מסכים בשום אופן לדאבל לייף. אמנם, מי ששוכר לו חדר בבית לחיות בו חיי תושב, ושוכר לו עוד חדר במלון לחיות בו חיי אורח, בוודאי יש לו דאבל לייף. אבל מי ששוכר לו דירה בת שני חדרים, או דירה של שני חדרים, הוא מרחיב לשלושה חדרים, יש לו broad life, not double life. זה במכתב האורגינלי היה כתוב את זה באנגלית. זה חורני, שביקרתי פעם בירושלים, בבית החולים של דוקטור ולח, בית החולים שערי צדק, וראיתי שכשהוא ניגש לחולה, שהיה עומד להיכנס לחדר ניתוח, ושאל לו על שם אמו, בכדי להתפלל עליו לפני הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד המיוחד מבין גדולי ירושלים, זכר צדיק וקדוש לברכה, התבטא כמה צריך לקנות ביהודי זה, שיש לו הזדמנות כל כך גדולה לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. אגיד ענה לי האמת, אהובי חביבי, האם אמירת פרק תהילים לשלמו של חולה על ידי הרופא העומד לעשות את הניתוח, האם זה דאבל לייף? ואתה חביבי, יקירי, חלילה לך מלראות את עצמך בראי כפול של חיים כפולים. כל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. עדי רבה, כל חייך צריכים להיות בבחינת אחד. המעריך באחד. אחד ולא כפל. צר לי מאוד עליך חביבי, אם נקודה זו נעלמת עם עיניך. המון נקודות מפוזרות זו תחת זו, בוודאי שיש בהם משום ריבוי. כשעושים הרבה דברים זה נראה הרבה. אבל אותו המון נקודות, כשהוא עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העומדת במרכז, הרי זה עיגול אחד. אם המרכז זה להביא כבוד שמיים, אם המרכז זה השם אלוקינו, אז כל מה שיש מסביב מצטרף לאותה נקודה. זוהי חביבי חובתך בעולמך, להעמיד במרכז חייך את האחד, ואז אין עליך לדאוג כלל לכפילות. כל נקודה חדשה שתרחוש לך, רק תרחיב את המעגל, אבל האחדות אינה זזה ממקומה. מצטער אני על שלא הבנת את זה עד עכשיו, ומתוך צערי, הנני דן אותך לקו זכות, כי רק מצב רוח של רגע שם בפיך את הדברים אשר כתבת ממכתבך. חזק ואמץ חביבי, עלה והצלח יקירי, ורחב על דבר צדק, ועשה את כל הצלחותיך לבסיס, לריבוי כבוד שמיים. מתפלל להצלחתך, יצחק אותך. סבא יעקב, השיעור הראשון שלו למשפחה, היה שהוא חוזר על פחים קטנים, לחבר את הכל לאחד. השיעור האחרון שלו, לכל המשפחה, שעומדים סביב המיטה שלו, והוא רוצה לגלות להם את הגאולה העתידה, הוא רוצה ללמד אותם איך הולכים מי ויוותר יעקב לבדו, לבנסגם השם לבדו ביום ההוא. והוא רוצה להגיד להם מתי יהיה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. והוא שוכח. אז נדמה לו שיש משהו לא בסדר במשפחה. אומרים לו הילדים, אבא, שמע ישראל, ישראל אבא, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו נשארנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מצרפים את הכל לאחד. אין לנו חיים כפולים. האחד הוא במרכז. שומע את זה סבא, ואומר ככה, אתם דואגים שהאחד אלוקינו יהיה במרכז? עכשיו אני יכול להגיד, ברוך שם כבוד, מלכותו של אחד אלוקינו תהיה לעולם ועד. שיעקב נאבק עם המלאך, קוראים לו יעקב, אומר לו יעקב, תן לי ברכה. אתה לא הולך בלי ברכה. איזה ברכה הוא נותן לו? ישראל יקרא שמך, כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. איזה ברכה זאת ישראל? זה פלקט, שכתוב על הפלקט, יש לו תואר ישראל. שרית עם אנשים, עם אנשים ועם אלוקים ותוכל. איזה ברכה יש כאן? אומר הארי הקדוש, מה זה יעקב? מה המהות של השם יעקב? זה יוד של יעקב, שמסמל תמיד שם השם. סבא יעקב הצליח להוריד את היוד עד העקב, עד העיל. עד המקומות הנמוכים. הוא גילה שגם דבר קטן, גם בו יש צורך לכבוד שמיים. ככה אומר המלאך, את זה הצלחת לגלות, יותר לא יקרא שמך יעקב, אלא ישראל. ישראל, בווריאציה אחרת, יוצר שני מילים, לי ראש. מכוח זה, אתה תהיה ראש. מי העקב תצליח להגיע לראש. את זה ביקש יעקב ללמד, ואת זה הבטחנו לו לפני מותו, סבא, אבא, השם אלוקינו, השם אחד. אמר לנו יעקב, מכוח אחד כזה תוכלו ללכת, להראות ולגלות שמלכותו של הקדוש ברוך הוא היא מלכותו לעולם ועד.